שלום חברים יקרים, יש לנו שיעור וירטואלי נוסף. אל תתפלאו שאני מתחיל אותו ולא הרב, אבל יש לנו שיעור מיוחד. מקסים מיטושבסקי הגיע ממוסקבה, פאבל פה יושב על האינטרנט, ופרופסור לייטמן. היום אנחנו נדבר על הכנס, כן, לנו נושא אחר. מה, כבר הגענו אליו? הגענו אליו, וכמו שאתה רואה בשיעורי בוקר, מי שרואה שיעורי בוקר, אנחנו כל הזמן נשארים בנושא הזה. והשאלה שלי, אני זוכר את כל הכנסים, ממש, מההתחלה עד הסוף, מהראשונים עד האחרונים, אבל אני לא זוכר, טוב, אני לא אחפש מילים, לחץ, לחץ שאתה מפעיל, אני לא לוחץ, אני לא עושה כלום. לא, אבל יש איזה כיוון מאוד חזק, כמו טנק, מה, ככה זה מרגיש? די, יש כזאת תחושה. יש תחושה כזאת, כיוון שלכולם יש רצון שזה אכן יתממש. אנחנו מוכרחים, אנחנו מוכרחים להתאסף, להתאחד יחד, ולעשות באמת לחץ, קומפרסיה משותפת בינינו. בכדי שהלחץ הזה, כמו בפיצוץ גרעיני, שזה יוליד את האור שחבוי בפנים, אבל דווקא הלחץ הפנימי הזה יבליט, יבטא אותו. באמת יש לך תחושה כזאת שזה הזמן, שזה הרגע, שזה יכול לקרות כל רגע? אני אגיד יותר מזה, אנחנו פשוט מוכרחים במהלך הכנסים האלה הבאים עד הקיץ. אנחנו מוכרחים במהלכם, במהלך הפגישות האלה, לעבור מצבים מסוימים. אחרת אנחנו והעולם ניכנס תחת הנהגה אחרת, לא מיטיבה, כלומר לא טובה. אנחנו חייבים את זה, ולא רק אנחנו, אלא כולם צריכים את זה, הכוונה לכל העולם. ועכשיו כל האווירה, הכל בנוי לזה, ואחרי זה זה יכול להשתנות. לכן אני ממהר וממהר את כולם. אני מקווה שאנחנו נתייחס לזה ברצינות, ואני מאוד שמח שהקבוצות בעולם מבינות את זה. והאמת, במשהו מרגישים את זה, שבאמת כזאת נקודה מתקרבת, נקודה של הלידה שלנו, שאותה אנחנו צריכים לעבור. אנחנו צריכים ללחוץ את עצמנו דרך המחסום הזה. אנחנו כבר עומדים מהצד השני של זה. אבל תראה כמה זמן זה מחזיק, לא מחזיק, אלא מתגדל, היראה הזאת מהערבה, הכנס הראשון במדבר, ואז הכנס השני שלנו פה, ואז הערבה השנייה, ואז אנחנו מתקרבים לכנס האירופאי הקרוב הזה, והמצב הזה ככה, המצב הזה צריך להיות מתמיד ולהתגדל, יחד עם הרגשה של ביטחון ושמחה. שמחה של התפעלות, התפעמות פנימית, כיוון שאנחנו כביכול באמת מרגישים את הצורך להתאחד. וקצת על ההתפעלות, התפעמות הזאת, אמרת בערב בשבת שכנראה אולי הרגשת שיש איזה חיסרון של השמחה הזאת. אני זוכר שאמרת, כן, יש איזה חוסר איזון, אמרת שצריכים להתקדם בשתי רגליים, רגל של יראה ורגל של שמחה. מה זו הרגשה הזאת שהייתה לך שם? אני ראיתי שבאמת כולם נמצאים באיזה מצב של פחד יראה, ואפילו באיזשהו מקום של ייאוש, וזה אסור שיהיה. אנחנו נמצאים במצב שאור אינסוף סובב אותנו, ואין עוד מלבדו, הכוח היחיד הזה סובב אותנו ורוצה להתגלות בנו, ומעורר בנו את הלחצים האלה, אבל לנו חסר, חוץ מהיראה, גם את ההתפעלות, את השמחה והביטחון בזה שאנחנו נמצאים תחת ההנהגה של הכוח הזה. והאמת היא שאנחנו רואים שאנחנו עוברים את המצבים האלה והם משתנים בנו, בפנים. אנחנו מתחילים להבין יותר, להרגיש יותר. אנחנו באיזה מקום מתחילים מנחשים כבר איך זה יקרה אולי, איך שזה יתגלה בינינו, התחושה הכללית הזאת, המשותפת, שתמשוך את כולנו, תשאב אותנו לתוך זה, ואז אנחנו כבר נראה ונרגיש את העולם ואת כל הבריאה אך ורק דרך המערכת הכללית המשותפת שלנו, ההדדית, שבה אנחנו כולנו בעצמנו נלך לאיבוד, שבה האני שלי ייעלם, ואולי אפילו אנחנו נלך לאיבוד, אלא יהיה רק אותו כלל אחד שזה ימלא בתכונת ההשפעה והאהבה. וזה, אני חושב שכבר קיים, יש איזה ניחוש מוקדם של זה להרבה אנשים. אני מרגיש את זה בעצמי לפי הנטייה הפנימית שלהם כלפי זה, וזה צריך להתעורר כל פעם מחדש, גם על ידי עירה, בתוך עירה ובתוך שמחה. מקס, אולי אתה? אני בינתיים דומם. סליחה, שותק. אז אני אמשיך. התחושה הזאת שאמרת, שאולי לא אני, אלא אפילו לא אנחנו, אלא המצב הזה, זה הרי לא כל הזמן, זה ניתן לאדם כדוגמה, כביכול תראה מה אפשר להרגיש, או שזה יכול... לא, 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 זאת לא דוגמה. זה כבר מה שאנחנו בעצמנו מלמטה מעוררים בינינו, וזה לא ניתן לנו מלמעלה כדוגמה. זה כבר אנחנו בונים מתוך עצמנו, אנחנו מעוררים את זה, אנחנו כל הזמן מפתחים את זה בכל הפעולות שלנו כל יום, ומשיעור כזה לשיעור, מישיבת חברים לישיבת חברים, וכך הלאה. כלומר, כל זה גדל מלמטה, וזה כבר שלנו. זה כבר הרכוש שלנו, מה שכבשנו, הכללי. ולכן אני חושב שההכנה הזאת שאנחנו עכשיו צריכים לבטא, הכוונה במיוחד שלושת הימים האחרונים לפני הכנס, והכנס עצמו, כל זה צריך לאסוף אותנו, ובעיקר בעולם, עם כל הכנסים הקודמים, החל מהכנס הראשון בתחילת דצמבר וכלה בכנס האחרון לפני שלושה שבועות, אותם אנחנו העברנו כאן בארץ, ועכשיו זה מאוד ייצוגי שאנחנו יוצאים אל העולם, ואנחנו יוצאים רחוק כביכול, ודווקא צפון אירופה, מקום כזה קצת מוזר בשביל לארגן שם כנסים מהסוג הזה. זה לא מוסקבה, זה לא וינה, זה משהו כזה, זה כביכול לא נקודה כל כך עיקרית, למרות שבשבילנו היא מאוד חשובה וילנה, אבל למה לא איזה מקום אחר אולי, שאולי שם מבעבעים חיים תוססים. זה מאוד ייצוגי ומאוד טוב לדעתי, שדווקא בטריטוריה כזאת ניטרלית, באיזה קו שבו אנחנו נפגשים, ולכן שם זה כבר יקבל ייחודיות שונה, מיוחדת, גוון כזה. אתה כל הזמן אומר שזה מקום רציני, אירופה, שאם יתחיל משהו בעולם, זה יתחיל משם. ההיסטוריה מלמדת אותנו שמלחמת העולם הראשונה והשנייה התחילו מאירופה. אירופה הייתה בורגנית, מסופקת. היום אנחנו רואים איך באירופה קורים שינויים אדירים. אתה רואה שלמרות הכל, אירופה עכשיו לקחה כיוון לאיחוד וחיבור יתר, ולא התפרקות. אני חששתי שהם ישחקו בפרוטקציוניזם ויקראו לפירוק, שצרפת וגרמניה יישארו, ואחרי זה לך תדע מה, אבל הם עשו חשבון טוב של האפשרויות שלהם, והם הבינו וראו שזה יעלה להם הרבה הרבה יותר מכל פעולה אחרת, ובמיוחד כתוצאה מהחישובים המרקנטיליים האלה, הם הבינו, וזה כבר טוב, שרואים את ההוכחות לזה שאינטגרליות כדאית יותר מפירוק בדלנות, למרות שזה מצב מיוחד שהם נמצאים בו, אבל הם עדיין הולכים לקראת זה. לכן אני מקווה שזה גם באופן טבעי התוצאה של הפעילות שלנו. אני לא יכול שלא לשאול באמת על תוצאה של הפעילות שלנו. אני, איך שאני זוכר, כמעט כל הכנסים אנחנו דפקנו בנקודה אחת. בזמן האחרון אנחנו לא סתם דפקנו, אלא אני אפילו לא יכול להגיד, החל משנת 2008 אנחנו כל הזמן עומדים על זה. זה כן, קו כזה. אז תגיד, ההשפעה הזאת על העולם, ההשפעה שלנו על העולם, אולי כמובן הגאווה שבנו מדברת כשאנחנו, לא, 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 זה לא גאווה, אפילו כשאנחנו היום מסתכלים לפי כל המחקרים שביולוגים עושים, מה, על המחשבות? כן, על השפעת המחשבות והקשרים שבין העולמות הדומם צומח והחי, היום מתגלים כאלה חוקים וקשרים שפעם היו נעלמים מהמבט האנושי של החוקר האנושי. והיום, כיוון שהעולם נהיה אינטגרלי בכללות, לכן גם בפרטות מתגלה אינטגרליות. פתאום העולם הצומח והחי קשורים ביניהם, הם מרגישים אחד את השני, הם מעבירים אינפורמציה ביניהם, ואנחנו יכולים לחקור את זה ולראות שצמחים בצד הזה של היער קשורים לצמחים בצד ההוא. אתה עושה לך רק משהו על עלה באיזה חלק, והעץ שהעלה הזה שייך לו מרגיש את ייסורים של החרק ומעביר את זה לעץ אחר, והחרקים ששם מרגישים את זה. בקיצור, אנחנו רואים תמונה אדירה אחת שהיום זה מוכח על ידי תחקיר חקר. אנחנו רואים שהעולם קשור, והכוח הגדול ביותר זה באמת כוח הרצון. ולכן כשאנחנו כבר מדברים על בני האדם, כשהם על ידי השפעות מכוונות שלהם מוכיחים כזאת השפעה על הטבע כולו, אז זה באמת כוחות אדירים. וגם כאן יש מחקרים גדולים מאוד, מחקרים נגיד איך טורנדו והשפעות של בני האדם על הסביבה לפני כן או אחרי כן. בקיצור, אני חושב שהתלמידים והחברים שלנו הם קוראים את כל זה ויודעים. אני מספר על זה גם הרבה בבלוג, וחוץ מזה יש הרבה חומרים בנושא, וגם באותו האתר שאותו אנחנו מתחילים לפתח בקטע של השכלה וחינוך אינטגרלי, זה שם. והעניין הוא גם שכשאנחנו, קבוצה כזאת שמתקיימת בכל מיני חלקים של העולם, קבוצה רב-גונית, כשהיא מתאספת סביב רעיון אחד, ואותו הרעיון האחד הזה, בנוסף להכל, שואף לאיזון עם הטבע, לא כנגד הטבע, אלא לאיזון, כלומר, נתמך על ידי הכוח הכללי של הטבע, אז זה השפעה אדירה שלנו על הטבע, ואנחנו באופן טבעי כמובן לא מרגישים ולא רואים את זה, אבל בכללות זה לא סתם ההשקעה שלנו בטבע, אלא זה האמת שינוי שלם של רצף ההיסטורי של הכל. לכן הכנסים האלה שלנו הם עד כדי כך מיטיבים. אנחנו נראה את זה יותר מאוחר. עכשיו אנחנו לא רואים את זה, אבל אחרי שאנחנו נעבור את הנקודה הזאת, אנחנו נראה. כשאנחנו נתחיל להרגיש את הנושא, את השדה הכללי הזה, ואנחנו בתוכו בפנים, כחלק המרכזי של השדה, של כל המערכת הזאת, אז אנחנו נראה עד כמה כל תנועה נפשית שלנו חשובה. אני מתאר לעצמי עכשיו את התמונה הזאת, איך אנחנו עוטפים את כל העולם, כי כמעט בכל עיר יש קבוצה קטנה, איש, שניים, שלושה, זה מוסיף את העוצמה שלנו. ופתאום אחרי כמה חודשים אנחנו נפגשים באיזה נקודה, יש פה איזה מכה, יש מאחורי זה איזה אסטרטגיה, נכון? טוב, אנחנו נדון על זה יותר מאוחר, אני לא רוצה סתם לשים מילים, אבל יש בזה משהו, אין שום ספק שזה הכל הולך לפי תוכנית, ויש אסטרטגיה, אסטרטגיה שבזה. הדבר היחידי שאני כן יכול לומר, שמכולנו, בכולנו תלויה המהירות, כי את התוכנית אנחנו לא משנים, והאסטרטגיה היא אחת, והיא כולה כתובה עוד בתוכנית הבריאה, ואנחנו לא נמנע מזה. העיקר, הדבר היחידי, אנחנו צריכים להאיץ את ההשפעה המאוזנת על הטבע, ואז אנחנו נראה תוצאות טובות. אנחנו כבר רואים את זה באירופה בצורה יחסית, גם יחסית אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אבל זה עדיין לא בהיקף גלובלי. אבל בעיקרון זה כבר בא, זה עובר. יש את הפקטור הזה של הזמן, עד שזה מתיישב בהמונים, והם מתחילים יותר להיות רגישים לשינויים האלה. מקסים? אתה ישבת והקשבת. כן, אני אולי אנסה קצת לקחת את הנושא הזה מגלובלי לאיזה פרטי יותר. אתה עכשיו דיברת על הציפייה הזאת של משהו שצריך לקרות. בעיקרון זה די מסוכן ההצהרות האלה, כי אז האדם כל הזמן מחכה, נו מתי? מה, אני כל הזמן מדבר על זה. לא, אבל מתי ומה צריך לקרות? אנחנו נפגשנו אז בערבה ומאוד רצינו. אני לא הפרעתי לכם ולא אמרתי, פעם הייתם צועקים לפני 10 שנים, נקרא את המחסום. ואז אני ישבתי בשקט, כי אי אפשר היה לומר כנגד לזה משהו. מה זאת אומרת אנחנו נקרא את המחסום? אנחנו על ידי האגו שלנו נשבור את המחסום הרוחני. לאט לאט, במהלך כמה זה, 10 שנים? כן, מ-2004? כן, אוקיי, 7-8 שנים. בצורה הדרגתית, האנשים כבר בא להכרה שלהם שזה לא האגו, אלא להפך, הקשרים בינינו, הדיכוי של האגו וההתעלות לתכונת ההשפעה, לחיבור הדדי מעל האגו של כל אחד, כשאנחנו יוצרים משהו כללי מחוץ אלינו, מחוץ לאני האגואיסטי שלי, ורק כך נוצר הכלי הכללי הזה, ורק כך הוא יכול להתקיים ככללי משותף, ולא כפרטי של כל אחד ואחד. כשבצורה הדרגתית התאספו בתוכנו כל המחשבות האלה יחד והרצונות, הרי זו דרך ארוכה, תראו כמה עברנו במהלך הזמן הזה. זה מהפכה פנימית רוחנית שבאדם, והיום, ולא כבר היום, אלא כבר בעצם בעיקרון מתחילת המשבר, אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה, להקות באגו בצורה ישירה, כי בעולם הוא התחיל להתגלות ככוח שלילי. ומאז אנחנו יותר ויותר מתקרבים לנקודה הזאת של החיבור והמיזוג שלנו, שבה אנחנו כבר באמת נגלה את עצמנו כנולדנו בעולם העליון, בדרגה הבאה של ההשגה של הטבע. אפשר, יש פה איזה משהו שאני צופה אותו. אני מאוד שמחתי שהיה כזה כנס בערבה ושהייתי יכול להיות שם, למרות כל המכשולים החיצוניים שהיו לי. כל הזמן נדמה היה לי שאם זה יקרה, אז זהו, נשאר לנו רק להתאסף, לא להתפזר, לא לעשות רושם, פשוט להתאסף. יש איזה רגעים בכנס שהנה, הנה, זה פה, זה ממש קרוב. חבל שפה אנחנו קצת התפזרנו. שוב פעם היינו יורדים מהגל הזה. הייתה הרגשה כזאת שהנה נתאסף, והנה התאספנו, והנה נעמדנו, והנה נשכבנו, קפצנו, ישבנו, עשינו הכל. ופתאום הרגשתי ש... נעלם לי פתאום. אני רציתי לרצות משהו ולא יכולתי לרצות את זה. אני לא יכולתי להבין מה אני רוצה. הנה אני פה, הנה שום דבר לא מסיח את דעתי, מדבר ואני, ופתאום אני בקטע של איפה זה, ואז אני לא יודע. וההסבר היחידי שהיה לי, הצדקה, שמה, אם אני כאן ארגיש מה אני רוצה, זה כבר יהיה משהו אחר, לא נכון, כי אני ארצה את זה בשביל עצמי, ואם אני יכול לדמיין את זה לעצמי, אז זה כנראה לא נכון. אוקיי, זה כבר ההכרה של סופיות של הכוונות שלך הפרטיות. כן, אבל מצד שני יוצא לי בחיים שאם אני רואה איזה דבר, ברגע שאני מדמיין אותה מולי, אז אני מצליח להגיע לזה. ופה אני עמדתי עם החברים, ואף אחד מאיתנו לא יכול אפילו להסביר מה הוא רוצה. מישהו ציטט משהו, אוקיי, לא מילים שלו. בסדר, אבל הייתי אומר להם, עזוב, לא משנה אפילו איך קוראים לך, אבל תגיד לי מה אתה רוצה. זה יצטייר בהדרגה עד שזה לא ישייך לך. זה מופלא. מתי אתה הגעת פעם ראשונה? לפני 5 שנים? 7 שנים. קרו בו שינויים פסיכיים. הוא לא שם לב לזה ואני כן שם לב לזה. אני זוכר איך אז הוא היה מדבר על זה, ועכשיו אני מבין איך הוא מדבר על זה בציפייה ויראה. אז הוא היה מתמטיק הזה מורכב בצורה שכלתנית, ופתאום עכשיו הוא... בקיצור, האדם לא שם לב איזה שינויים עוברים בו. הוא לא שם לב. יש בו הסימונים האלה שנופלים לתוכו, ועד שזה יקרה, הנה הוא מחכה שזה יקרה לו. אני אפילו חשבתי, אולי אני אפילו אף פעם לא אצליח להשתוקק לזה. אם החבר'ה מסביבך ירצו, גם אתה תרצה. אולי אני צריך להשתוקק להיות החלק הנכון שבתוך הכלל הזה. האם אני מסוגל להרגיש את החלק שלי, חלק שלך פרטי לא יכול להיות. אבל אז עמדתי ורציתי לרצות אוקיי, כל זה נוצר מלמעלה, תחת ההשפעה של אותו השדה האינפורמטיבי הכללי שישפיע עליך, אתה פתאום תרגיש את עצמך בו, וזאת תהיה הרגשה כפולה כזאת, כשגם אני מתקיים וגם אני בעצם לא מתקיים. אז צריך להמשיך ולרצות. מישהו מרגיש, אבל אני מרגיש את זה לא על ידי אני שלי. זה יחוש חדש של הרגשה. אבל הרצון הזה שאתה כל הזמן מדבר על זה, שלפני שאתה רוצה משהו, אתה קודם צריך לטעום את זה, ואז אתה יכול לכלול למערכת הרצונות שלך. אבל אני, בלי להרגיש לטעום את זה, איך אני יכול לרצות? אבל איך אתה יכול לרצות אם אתה עוד לא נמצא בדרגה הזאת? אבל אתה אומר שאנחנו צריך לקרות לנו. יקרה השפעה של האור העליון, שאותו אנחנו מושכים על ידי הניסיונות שלנו לרצון המשותף. אבל מה זה? היינו בערבה, וכשהכל נגמר, אתה אמרת, חכו, יש לנו עוד יום, עוד חצי שעה, אז כל האנשים, מה, קרה משהו, לא קרה, מה רציתי, קיבלתי את זה, לא קיבלתי? לא, 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 זה לא כיוון נכון. אנחנו כולנו נסענו משם, ובכלל, רוב החברים שלנו בעולם הרגישו שאנחנו השגנו איזה נקודת איחוד. אבל מה, כך רצינו אותה? זה לא חשוב איך אתה רוצה את זה מראש, אף אחד לא רוצה מראש שום דבר. אבל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו משהו ברור ולהשתוקק לזה, או להשתוקק בלי להבין. לא, אנחנו לא צריכים להשתוקק לחוסר הבנה, אנחנו צריכים להשתוקק להרגשת האיחוד, וזהו. ואני מקווה שלמצב כזה אנחנו נגיע, גם לפני הכנס הזה, או לדרגה יותר גבוהה. בוא נראה מה יש לנו באינטרנט. הרבה שאלות מקבוצת מיקוד, אני לא יודע, אולי זה יהיה מעבר חד מדי. אוקיי, נעשה איזה צד הציד קטן. רב נכבד, נורא חשוב לי לדעת, מי שבחר את דרך הקבלה, איך להתייחס להישגים של 99% ציור, אומנות, באך, שייקספיר, טולסטוי, לדחות את זה או להשתמש בזה, לפחות למטרות חינוכיות. קודם כל, כל המקובלים הגדולים, היו במקביל גם אנשים מאוד משכילים. בעל הסולם, הרב קוק, אגרא. אגרא כתב ספרים במתמטיקה. זהו שהיה מקובל לפני 400 שנה, דרך אגב בווילנה, שהכנס שלנו יש שם. כן, צריך לבקר שם. הייתי שם, אני חייתי בווילנוס 4 שנים, ואני מכיר את המקומות האלה. והוא כתב שם ספרים על ספרים של טריגונומטריה. אם יש לו ספר על משולש, זה רק טריגונומטריה, זה מופלא, הוא לא למד בשום מכון. ובעל הסולם, אנחנו רואים איך הוא כותב על פילוסופים, על פסיכולוגים, על איך הוא פתאום נוגע ככה בחטף, ברפרוף, כל מיני פרזות ושמות שהאדם הרגיל והפשוט אפילו לא מכיר את זה. איך? מי זה קאנט? גגל? כן? הוא כנראה קרא. אז כנראה, זה לא ממש ברור, כן? וכל המקובלים האלה. וחוץ מזה, תראה על המוזיקה הזאת שהוא היה כותב. זה לא איזה תוצאה רק של איזה מישהו שיצא מאיזה מקום. בעיקרון זה מוזיקה אירופאית קלאסית. יש שם אפילו איזה גוון איטלקי במוזיקה שלו. אז אנחנו רואים שזה אדם של העולם הגדול, ובעיקרון כך כל המקובלים. אי אפשר להיות בכלל מקובל, חוץ מזה שמצוין בקבלה כתוב עוד ממזמן, מתחילת גילוי החוכמה הזאת, שלפני שאדם נכנס לתוך קבלה, או תוך כדי שהוא נכנס אל החוכמה הזאת, הוא צריך לרכוש כמעט את כל שאר החוכמות, והחוכמות, לפי איך שקבלה רואה את זה, זה גם ריקוד, גם מוזיקה, גם להיות מרצה, גם להיות לצייר, במידה שהאדם מסוגל לזה. בקיצור, מדובר על האדם שמפותח מהרבה צדדים. זה עוד, דיברו על זה אז, מזמן, כשעוד לא היו מדעים נפרדים, כשהכל היה מדע אחד. אז אנחנו רואים עד כמה הוא היה בקי בפילוסופיה, ובכלל בהמון דברים. אותו דבר גם כשהייתי משוחח עם רבש. אמנם הוא לא ידע לבטא את המילים הוא הרבה פעמים שאל אותי שמות פיזיולוגיים, אבל הוא ידע את הכל מתוך טבע הדברים. אז אנחנו לא יכולים, אסור לנו לדחות את כל זה. העניין הוא שכשלאדם יש איזו מטרה חשובה של השגת הנצח והשלמות והשכבה והדרגה האינפורמטיבית העליונה של הטבע, אז באופן טבעי כל ההשגות האחרות הן קצת נופלות בחשיבות שלהן, וכמובן שהוא משקיע בזה פחות. אז לכן אולי השאלה הזאת שאנשים מרגישים פיחות. אוקיי, אבל שאלות יותר קשורות לכנס. שאלה מפיטר, עכשיו כל הקבוצות וכל הכלי העולמי משתתף בניסוי פנומנלי, הקבוצות מיקוד. איך ההכנה הזאת צריכה להתחבר עם הכנס, ומה אנחנו צריכים להוציא מזה ל-99%? העניין הוא שכמו שאתם מבינים, אנחנו קיבלנו רצון מיוחד להשתוקק אל הבורא, לכוח הכללי המנהיג והשולט והממלא את הכל. בכלל, כן? שחוץ מהכוח הזה לא קיים כלום. אנחנו מתקיימים בתוך הכוח והשדה הזה. אנחנו קיבלנו נטייה מיוחדת, אפילו פרוטקציה, אפשר לומר. כל אחד מאיתנו, כן? כי אחרת, מי אנחנו, כל אחד מאיתנו? במה אנחנו מיוחדים יחסית לבורא, כן? אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו קיבלנו אפשרות להתפתח רק כשאנחנו נמשיך לפתח את כל השאר ולמשוך אחרינו את כל הטבע. לכן בלי ה-99%, בלי שאנחנו נמשוך אחרינו את כל האנושות, גם אנחנו מלכתחילה לא היינו מקבלים את הרצון הזה להשתוקק אל הבורא. יוצא כך, הבורא מושך אותנו אלינו כמו בחבל, מושך אותנו, אבל הוא ימשוך אותנו, הוא מלכתחילה משך אותנו קצת עד שאנחנו הבנו את העיקרון שבזה, ועכשיו הוא ימשוך אותנו הלאה רק במידה שאנחנו נמשוך אחרינו את כל שאר האנושות. שלהם לא ניתן להשתוקק בצורה עצמאית אל הבורא, לאיחוד עם השדה הזה, לעלייה לדרגת האדם שבעצמו נמצא רק סך הכל בדרגת הקיום החייתי, הבהמי. האדם הוא זה שמשיג את הבורא, מדמה לו. אז אם אנחנו נפיץ את הידיעות שלנו, כמובן באותה מידה שזה יכול להתקבל נכון על ידי 99% וההמונים, אז אנחנו נשיג את זה שהבורא ימשוך אותנו הלאה. רק באותה מידה, במידה שאנחנו נתקשר עם שאר האנושות, באותו כוח והמידה הוא ימשוך אותנו. לא אנחנו מושכים את עצמנו ולא אנחנו משתוקקים קדימה. אנחנו רק צריכים להראות לו שאנחנו לוקחים אותם ויחד איתם רוצים לעלות. זה נקרא עליית המן, כשאנחנו לוקחים את הרצון שלהם ודרכנו מעלים את הרצונות האלה למעלה. אז יורד האור העליון ומושך אותנו, אותם ואותנו. להם יש את הרצונות האלה? לא. להם אין, רק בדרגה שלהם. יש לה כיסורים. ואיך אתה מעורר את הרצונות בהם? אני לא מעורר. אני מעורר בהם רק את ההבנה שהם יתקנו את כל הבעיות שלהם רק בזה שהם ילמדו ויתעסקו בחיבור אינטגרלי ביניהם. איחוד. לא מדובר על הבורא והשגת העליון. אין להם לקראת זה שום נטיות. אבל נטיות להפוך את העולם הזה לבטוח, נוח לחיים, לשלול בו את כל הבעיות, בעיקר בעיה האקולוגית שעליה אנחנו כמעט ולא יודעים כלום, לא מספרים לנו עליה, אבל האמת היא שאנחנו כבר רואים היום מה קורה, ובשנים הקרובות זה יתגלה כבעיה מאוד גדולה. ואז יהיה לנו יותר קל, אסור לנו לחכות שהבעיות האלה יצוצו, שאז יהיה לנו יותר קל לשכנע אותם. בעיקרון היחס שלנו אליהם זה להסביר שכל הבעיות שלכם נפתרות על ידי האינטגרציה ביניכם, ואנחנו לא משקרים להם בזה, מכיוון שבאמת יצא כך שברור, ברור, הכל יסתדר להם. כשאתה מתקרב לכוח הכללי הזה, מתחבר בצורה אינטגרלית ומתחבר עם הכוח, אז הבעיות נעלמות, כי הכל מגיע לאיזון. ולא משנה שזה חיבור אגואיסטי, לא חשוב, כי אנחנו נותנים לחיבור האגואיסטי הזה כיוון רוחני. כלומר, אנחנו מעבירים לשם את המילוי ברור. והם מרגישים את זה, הם ירגישו את זה. הם ירגישו שכל זה מתקבל על ידינו. אפילו אם אנחנו לא נבליט את עצמנו יותר מדי, אבל אנחנו בכל זאת נארגן את זה, גם במובן הפיזי בעולם הזה, אבל זה לא העניין. הם ירגישו מאיפה זה מגיע. הם צריכים להגיע לחיבור הזה בצורה הכרתית או לא הכרתית? הכרתית בשביל לתקן את כל הבעיות בחיים שלהם. כלומר, הם צריכים להבין שזה הפתרון, הם צריכים להבין שזה חוק הטבע. האינטגרציה והחיבור, האיזון עם הטבע, כמה שאתה מקבל ככה אתה צריך גם להחזיר לפי חוק האיזון. אז חוק טבעי אנחנו מדברים עליו, כן? הטבע, הטבע קיים. כן, ברור. בשביל זה אנחנו מחפשים עכשיו את המגעים והקשרים עם מדענים, ואנחנו מנסים להעביר הכל דווקא דרכם, דרך המדע ודרך הנציגים של העולם המדע ולא דרכנו, כדי שלהמונים זה יהיה ברור ומשכנע. כלומר, אנחנו אומרים שאנחנו מתחברים לא בשביל שלנו יהיה טוב, אלא אנחנו מתחברים כדי להתאים לחוק הזה של הטבע, ואז יהיה לנו טוב. כן, כמובן. אז בעצם אנחנו מדברים על הבורא. לא, על הטבע. לא, לא, לא. לא, אנחנו לא מדברים על הטבע, אלוקים, זה הטבע, זה החוק הכללי, זה המדענים שמדברים על זה. אבל אז אנחנו מדברים על מחשבה אחת, אוקיי, אבל מחשבה זה לא בורא. טבע זה התוכנית, זה המחשבה, זה הרצון האחד שמתחלק לדומם צומח חיים, מדבר. זה הכל טבע. בורא זה כוח עליון שיצר את כל זה, על זה אנחנו לא מדברים. אבל ורנצקי בתחילת מאה ה-20 היה מדבר על זה. כן, וגם הרבה חוקרים שאחריו. היום זה עשרות אלפים של מדענים בעולם. אבל למה זה לא נכנס לאדם כל כך חזק? כי זה כנגד האגו שלו, שמכריח אותו. בכל זאת, כשהיסורים קצת התגדלו, אז תגיע ההערה, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה בעזרת האור, בעזרת ההסבר, ועל ידי זה להפחית את היסורים ולהביא אותו לאותו הפתרון. כן. איגור מוורוניש. הרגשת הייחוד זה אותו הרגשת אהבה מטורפת לחברים שקצת צץ לנו בכנס הערבה? כן. אז לי יש שאלה. אותם האנשים שעכשיו דיברנו עליהם, הם ירגישו לפחות טיפה מזה? מה, ההמונים? כן. ברור, כולם צריכים להגיע למצב כזה. כלומר, כל חלקי הטבע קשורים ביניהם בצורה אינסטינקטיבית, והם לא צריכים להשתנות. הטבע הדומם צומח והחי פשוט נמצאים במצב של איזון והומאוסטזיס ביניהם ובין הטבע, והכל שם נתמך ומוחזק בצורה טבעית, באיזון. ורק האדם שמפר את האיזון צריך להחזיר את האיזון בצורה הכרתית. אתה יכול לדבר על איזון רגשי עם הטבע, או איזון פיזי או מוסרי, או אתה יכול לדבר גם על איזון אקולוגי, מה זה משנה? כל זה נכלל. רב, אתה כל הזמן נותן דוגמה? מבנה של גוף האדם, איך תאים העובדים מבטלים את עצמם בשביל הגוף בכללות יתקיים, כן? ובעיקרון, כדוגמה אולי של למה זה טוב בשביל התאים להיות בתוך הגוף מאורגנים, כן? ושלא אף איבר פרטי לא ירגיש מה זה אהבה אם הוא לא יהיה חלק מהגוף הכללי של האדם. האדם חייב להשתתף בגוף בשביל להרגיש דברים יותר גבוהים. לדוגמה, כולנו התחברנו ונהיינו אורגניזם אחד נכון. כולם דואגים לכולם, אני נהייתי חלק מהמערכת, המטרה שלי שהאורגניזם יעבוד. אבל בגוף האדם הכל עובד והכל יופי, אבל בעיה, משמעות החיים של האורגניזם בכללות, למרות היופי והמורכבות הנפלאה של הכל, הכל עובד נכון, אבל יש שאלה למה הוא מתקיים. כלומר, אוקיי, החי נמצא באיזון עם הטבע, אבל בתוך הדרגת חי הזאת, בהתאם לזה שהכל עובד במערכת נכונה, אז צץ על הדרגה חדשה שבה יש שאלה. כן? כן. ובכן, אם אתה משאיר, אם אנחנו משאירים את כל החיות שלנו בדרגה החייתית ומספקים להן את הקיום הנכון, ההכרחי, ומתעסקים רק בשאלת המשמעות של הקיום שהחיה הזאת מתעסקת בה, שזה נמצא בדרגת האדם. כשאתה אוסף את השאלות האלה יחד, אז אתה יוצא לדרגת האדם, ואז לא יהיה לך שום קשר לדרגת החי הזאת. יש לך איזה קשר לזה שאתה פעם היית אפילו לא קוף, אלא אולי אפילו איזה צורת חיים פרימיטיבית, ולפני כן אפילו אולי צומח, ולפני כן דומם, הרי הכל התפתח בהדרגה. היום אין לך כלפי איזה שום יחס. באותה מידה, כשאתה תתעלה לדרגת האדם, אתה תרגיש את עצמך בא, ואתה לא תרגיש את עצמך בדרגת החי הזו. זה רק תהליך מעבר. עד שאנחנו נתחבר כולנו יחד לאותו המצב, עד אז אנחנו נתקיים בשני הדרגות, גם בדרגת ההשגה של משמעות החיים, וגם בדרגה הבהמית שלנו. וכשכל האנושות, וזה צריך לקרות במהלך עשרות שנים הקרובות, הרי היום קורית האצה גדולה מאוד של כל התהליך הזה, אני לא חושב לכן שזה ייקח יותר מכמה עשרות שנים, אני מתכוון אולי ל-30, 40, 50 שנה, לא יודע, זה תלוי רק בנו ולכן קשה להגיד. אבל ברגע שאנחנו כולנו יחד נעלה לדרגה הזאת, זה יופץ כמו איזה מגפה בעולם, כמו איזה אינפקציה. אז אנחנו פשוט נראה שהדרגה שלנו, של היום, היא פשוט נעלמת. היא נעלמת והיא לא קיימת, דרגת החי הזו. ומה שנשאר זה רק הדרגה העליונה שבהרגשה שלנו. בדיוק כמו בכל הרגשה שלנו, אנחנו תמיד מרגישים את ההרגשה החזקה ביותר, והיא מדכאת כביכול את כל השאר הרגשות. אז האם אפשר להגיד שהאדם בהבנה שלנו זה אנושות שמאורגנת נכון, וזהו האדם. האדם, יש רק אדם אחד בעצם, זה אותו אחד, זה אותה דמות אינטגרלית אחת, אחידה. והאם אפשר לדמיין, לתאר בצורה היפותטית את גוף האנושות הזאת, שכבר שלמה ויש כבר את האדם האידיאלי הזה, לא יהיה אז שאלה מה משמעות הקיום שלו? זו מערכת שנבנתה, נבראה על ידי הבורא, על ידי כוח העליון, בשביל שהמערכת הזאת תתעלה עד לדרגת הבורא. ולכן לנו יש את השאלה הזאת, משמעות החיים, טעם החיים, למה, למה, כל השאלות האלה מכוונות אותנו לאותה הנקודה שאותה אנחנו יכולים להשיג ומוכרחים להשיג, ובשביל זה אנחנו צריכים לדעת, להכיר את הכוח העליון הזה, שזהו התענוג האדיר ביותר, ולזה נבראנו. מה קיים אחרי זה? אני לא יודע. יש רמזים לזה שזה לא מסתיים שם, אבל זה השלב שבו אותו אנחנו צריכים להשיג עכשיו. כשאנחנו נשיג אותו, אנחנו נרכוש כלים חדשים, שיש שם האלף השמינית שהיא הסירי, כן, מה שנקרא. כלומר, הכוונה להשגות נוספות שעליהן אנחנו לא יודעים כלום עכשיו. רק רבש מציין לנו שבעל סולם כך סיפר לו, ולא יותר מזה בשום ספרות שלנו אנחנו לא רואים את זה, כי כל התיקון שאנחנו צריכים להשיג אותו אנחנו משיגים רק בדרגת ההשגה שנקראת האלף השביעי, והדרגה האחרת, אם הוא לא היה מדבר עליה אפילו לא היינו יודעים שזה קיים. כיוון שיש לנו עכשיו שיעור וירטואלי, הייתי רוצה שפשה קצת ישתתף. יש פה שאלה מליטה, האם זה מספיק ההשתתפות הווירטואלית של הנשים בכנס? קודם כל, אני ביקשתי, הייתי מבקש מהקבוצות שלנו לא להגזים, כן? אני שומע שהרבה אנשים רוצים להיסגר, הרבה קבוצות להיסגר, והם לא נותנים לנשים להיכנס. אם הם מרגישים שזה באמת נחוץ והם חייבים את זה לחיבור, זה עניין אחר. אבל אולי זה לא כל כך הכרחי אם הקבוצה תמיד בצורה מעורבבת. אז אפשר גם לצאת ולהיכנס. ולא צריך פה להקריב קורבנות ובשום אופן, אם יש שם אנשים שאולי יהיו להם עקב זה בעיות בבית, אם הם פתאום יהיו נהדרים במשך יומיים. בכל זאת זה לא כל כך שגרתי למשפחות, כן? וכך הלאה, הייתי אולי מבקש לעשות ככה שאחרי זה לא יהיו שום השלכות שליליות. זה לא ויתור
אתם לא מפסידים בזה, כן? אם אתם צריכים לבקר את ההורים שלכם או את הילדים שלכם, אם יש בבית בעיות עם אישה שלא נותנת לכם לצאת, או אם לאישה יש בעיות עם בעל בבית, אם האישה הולכת ליומיים מהבית והבעל... אני חושב שקבוצות מעורבבות לא צריכות להיות באותו מבנה, נשים בנפרד, גברים בנפרד, נשים יכולות להתאסף באיזה דירה של אחת הנשים, אני יודע, הנשים שלנו מתאספות ככה. אני לא חושב ש... תבינו שהבעיה היא להתאסף ולהתחבר בצורה פנימית, כדי שאנחנו נהיה כלב אחד, כרצון אחד, כמחשבה אחת. כמו ש... כמו שהחבר שלנו מוורונז' כתב, מה, הוא דיבר על הרגשה המטורפת של האהבה, איזה נקודה פתאום שהתגלתה, אז לתפוס את הנקודה היא עוד פעם. ואנחנו לא צריכים לתפוס רק את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להרגיש אותה וגם לפתוח אותה. לפתוח אותה יותר ממה שהתגלתה פעם ראשונה. אם התגלת, כן, כנקודה. כזה משהו כזה ש... הנה אני בתוך זה, אבל אחרי זה לאט לאט היא כביכול נעלמת, נסתרת על ידי כל מיני הרגשות של העולם הזה, של הבעיות, מתשטשת, אבל היא לא נעלמת, היא שלנו, השגנו אותה. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות כך בשביל להרגיש בתוך הנקודה הזאת מימד חדש לגמרי, כוח שבו, רצון שבו, ומקור של החיים שלנו. ואז אנחנו נתחיל להרגיש איך כל זה עובד סביבנו. אנחנו פתאום נראה כוחות שקיימים פה מאחורי הבני אדם, האנשים האלה, איך הם שולטים, איך האנשים זזים, הגופות, הרצונות שלהם, איך כל זה נע, והכל מגיע לזרימה אחת, השגת הבורא. אנחנו צריכים לראות את זה פעם ראשונה. אפילו אם אנחנו לא נבין את זה, אבל לפחות נספוג את המצב הזה. אני רואה שנקודה זה בכלל יסוד להכל, אפילו בעולם שלנו, ברור. נקודה זה התחלה של אות, התחלה של כלי. נקודה זה כמו טיפת הזרע שממנה אנחנו מתפתחים, האנרגיה הרוחנית. ממנה התפתח גם העולם שלנו, מהנקודה הזאת של על ידי הפיצוץ. כן. השאלה הזאת הייתה שאלה של נשים, מיליטה. יוצא שהאישה הזאת שואלת לא להגיע לכנס ולהישאר בבית? לא, לא, לא. הכנס הוא מעורבב. תגיעו כולם, גם נשים וגם גברים. אני אמנם לא בא לכנס, אבל הכנס הוא מעורבב. הוא לא רק של הגברים. מה, כך הוא הוגדר בהתחלה? לא. לא, לא. אני מדבר רק על קבוצות שבהן בני אדם רוצים להיות בלי להתנתק מהכנס כל הזמן איתנו, ואפילו הם לא רוצים לעזוב את המקום הזה בשביל אחרי זה לא להכניס למקום הזה כל מיני וירוסים חיצוניים, כי הם שומעים משהו קורה שם בעולם. בקצור, לא להיות מוסכים בדעת, כי הנה, כמו שמצאנו את הנקודה הזאת העליונה והיא נכבט לאט לאט, יש לנו איזה התרשמות ראש ממנה, זיכרון, היא איפשהו שם בוערת בנו, חלש, אבל לא בצורה ברורה כמו אז. שזה לא יקרה, אנחנו רוצים שהיומיים האלה אנחנו נעבוד אך ורק בגילוי הנקודה. ולכן אנחנו כל כך משתוקקים עכשיו לא להיכנס תחת השפעות זרות, ואפילו לכן לא רוצים לצאת מאותו המקום שאנחנו מתאספים בו. ולכן, אפילו פה בארץ אנחנו השגנו את זה בזה שאנחנו נסענו למדבר והיינו שם לבד לגמרי. אבל הכנס עצמו הוא לא יפריע. אז אני מציע גם לגברים וגם לכל הנשים שמסוגלים ויכולים להגיע, להגיע בהכרח. אני לא מתכוון לאנשים מהארץ, או מארצות הברית, או מכל מיני ארצות רחוקות, גם שם נעביר כנסים, אבל כל האירו-אסיה, מאוד הייתי רוצה שיהיו נוכחים. תימור מפיטר, העבודה בקבוצות מיקוד בהכנה לכנס בסמינרים, מתלווה, נלווה בהרגשת שלמות ומלאות. איך אפשר להוסיף את זה לחיסרון בשביל להשיג את המטרה? למה אני צריך חיסרון אם יש לי גדלות והתפעלות מגדלות המטרה, שזה מה שיניע אותי ואני אהיה רק בזה. למה? אנחנו היום כל השיעור דיברנו על חיסרון. זה רק שאתה נמצא תחת התרשמות של מילוי אדיר. אנחנו בשום פנים ואופן ואף פעם לא צריכים לרדוף אחרי ייסורים או אחרי חסרונות. החסרונות האלה צריכים להתבטא ולהתגלות בנו תחת השפעת האור. וכשאין לנו את זה, את השפעת האור הזאת, ואנחנו נמצאים באיזה מצב, אז השאלה היא איפה הרצונות שלי, ואז אני צריך לפתח אותם על ידי הסביבה. ובמקביל ליראה הזאת, למה אין לי את הרצונות האלה, איפה הם? במקביל אני צריך לעבוד על הרגשת האושר של גדלות המטרה, ורבש כותב על זה. אבל בשום פנים ואופן, אם אני נמצא במצב של התעלות, קרבה להשפעה, לאהבה, להתקרבות עם האחרים, ואני מתמלא בזה, אז חס וחלילה שאני לא ארד למטה ואתחיל לחפש חסרונות. הם יגיעו, הם יבואו. אנדרי ממוסקווה שואל, רב נכבד, האם אני יכול לשכנע את האגו שלי? לא, רק האור יכול לתקן את האגו. האדם בעצמו לא יכול לעשות כלום. האדם צריך רק להשתוקק לקשר עם החברים, דרך הקשר הוא יקבל אור, והאור יבצע בו את סדר הפעולות שהאדם צריך לעבור בשביל באמת להתחיל לעבוד עם האור. אפשר שאלה בקשר לתהליך הכנס? כשהיינו בערבה היה תקנון, היה פעולות כתובות שאסור ומותר לעשות, היו שומרים ושוטרים שעקבו אחרי זה, זה היה מאוד אפקטיבי. במיוחד כשדרך התורנויות האלה כולם עברו, אתה עומד שם ומפטפט ומישהו פתאום מגיע לך, נותן לך הערה, ואז אחרי 5 דקות אתה בעצמך מסתובב עם הכובע מאיר לאנשים. יש איזה אולי חוקים כאלה בווילנה? אני לא יודע איך זה יתארגן שם. אני חושב שהמארגנים של הכנס חשבו איך לעשות את זה. הם מכירים את הקהל שמשתתף שם יותר טוב, ובהתאם לזה הם צריכים להחליט. בשום פנים ואופן אסור להעמיד לבני האדם מטרות ומטלות יותר גבוהות ממה שהם מסוגלים לעשות. המקסימום שאנחנו מסוגלים לעשות בשביל להתחבר בצורה מקסימלית. אבל המקסימום הזה, לפי העוצמה שלו, בכל זאת יכול להיות יותר ממה שאז עסקנו שם. כי קודם כל אנחנו עם אותן הקבוצות ואפילו עם יותר קבוצות, כי בכל זאת מגיעים הרבה אנשים מאירופה. ואנחנו גם מנסים להתעלות מעל כל ההבדלות האלה והריחוקים שמורגשים ביבשה ההיא. אתה יודע מה מדליק אותי כל פעם? כן? כמעט ולא היה שום דבר כתוב על מעבר של קבוצות, של קבוצה. עכשיו ממש נכתב איך הקבוצה עוברת. כן, כי הרבש היה בכלל הראשון ש כתב את התהליכים הראשוניים, איך הקבוצה צריכה להתאסף, להתחבר, ואנחנו בתכלס אלה שעושים את זה. כן, אז רבש לקח נייר של סיגריות והתחיל לכתוב על זה. אפילו קבוצה לא הייתה, כן? או שהיא רק אז התארגנה, אתה אספת אותם. היום זה קורה מהכנסים הראשונים שלנו. כל זה כביכול צריך להיכנס לספרי לימוד ראשונים. זה כנראה הדור הבא יעשה, אני לא יכול להתעסק בזה. לי העיקר הפרקטיקה, הניסיון עצמו, אני צריך בצורה מקסימלית לממש את זה בחומר האנושי, הכוונה ברצון. ואחרי זה, אם זה יתממש, אז ימצאו אותם האנשים שיכתבו את כל זה. איך אתה רואה את המטרה הזאת שעומדת מולך? המטרה שלי לעשות כזאת קבוצה, שתלך ישר בצורה ברורה, בדרך ישרה לדבקות עם הבורא, ותוביל אחריה ותמשוך יותר ויותר את ההמונים. כשהתהליך הזה ינוע, כשהקבוצה הזאת תעבור כמה שלבים קריטיים, התחלתיים, כמו ילד קטן, הוא צריך לגדול עד איזה גיל מסוים, בשביל לא להיאבד, כן, לא ללכת לא למות עד איזה גיל, גיל הנאורים, כן? עד גיל 14, 15, משהו כזה. כשאתה יודע שאחרי זה הוא כבר לא ילך לאיבוד. הוא ימצא אוכל איפשהו, ימצא עבודה באיזה מקום, הוא יוכל להסתדר בחיים. עד למצב כזה, הקבוצה הזאת צריכה להתקיים במצב, בעולם רוחני, בשביל כבר אחרי זה להתקדם בצורה עצמאית, ולהבין שההתקדמות הזאת הולכת בצורה... רק בלחץ מלמטה שהיא מפעילה רק על ידי הפצה בכלל בהמונים. תגיד, רבש הרגיש שזה יקרה איתך? אני בטוח, אחרת הוא לא היה משקיע בי כל כך הרבה. אני לא חושב שזה היה יכול להיות כך אחרת. בטוח, כן. נניח רואה צון, יש לו מגבלות, יש לו איזה צון מוגדר ולא יותר מזה. יש תחושה שהקבוצה לא צריכה להתגדל יותר ויותר כל הזמן, שאתה יכול להביא את עצמך לרוחניות רק מספר מוגבל של אנשים? מה, אני המפקד על זה? מה, אני ה... אז זה אפילו לא אני שמוביל את הקבוצה, האור העליון עושה הכל. וההתקדמות שאחרי האור, הקבוצה עצמה מממשת על עצמה, רק במידת החיבור בה קורה ההתקרבות והדבקות עם האור העליון. זה ההתקדמות, ואני פה לא קשור, אני עומד מהצד ושורק קצת. אז הם יכולים להיות מה, מיליונים, כמה, מה, כל העולם, מה, איפה יכולות להיות הגבלות פה? אני אישית רק מלמד את השיטה, ואני לא יכול לממש שום דבר במקום אף אחד. לכן לא אני זה שמוביל אחריי, הקבוצה מתקדמת בעצמה, אבל אתה משתתף בכל מיני בירורים ודיונים, כן, כי זה נקרא לימוד השיטה, זה לא מימוש. אני יכול למצות בתוך הקבוצה, אפילו באמצע, ולהראות ולהגיד, אבל אם הם לא יממשו, לא יקרה. רגע, אז מה זה כנס? שיטה או מימוש? מימוש. כנס זה המימוש המרכזי הנקודתי. זה כן מימוש, כן? ברור, זה מימוש. אבל לא אני זה שעושה את זה, זה אותם האנשים שמתאספים תחת ההשפעה של כל מה שהכנו וכל מה שקורה, אז זה קורה. אוקיי, אני מכיר אותך טוב. לכן אני יודע שהרצאות שהכינו, אתה יכול פתאום לשנות אותן, אתה מגיע, אני אפילו לא יודע איזה הרצאות, איזה נושאים יש שם. כן, גם פה בהכנות, אף אחד לא יודע איזה תוכן יהיה בכנס. אני לא יודע מה התוכן שיהיה בכנס, שלחו לי את זה ואני לא הסתכלתי ואני אפילו לא אסתכל, כי הכל יהיה תלוי רק במי אלו האנשים שיהיו מולי. האנשים הם לא מבינים, הם חושבים שהוא יודע הכל, שואל, נו, על מה נדבר היום, ופתאום מדבר, או שהוא משקר לנו, או שהוא יכול לשלוף באמת כל מידע מתוך עצמו, אבל הם לא מבינים שלא זה ולא זה נכון. לפעמים יש כאלה נושאים, כמו שעכשיו נתנו לי, כן, על הכלכלה ביום שלישי האחרון, כן, בחוויה ושמת קבלה. לפני כן אני חשבתי על מה אני אדבר, למרות שזה כלכלה, כן? אבל העניין הוא שבעצם כל הרצאה ובעצם כל שיעור ובמיוחד כנס הוא מגיע מתוך הקהל, והקהל הוא זה שמפקד פה. לכן כשאני יוצא, המילים הראשונות תמיד לא הכי טובות, כי אני צריך להרגיש קודם אותם. אני עושה קודם כל פעולות, אני צריך להרגיש אותם קצת, יש איזה כמה שאלות, כמה תשובות, איזה הסברים, ולפי זה נוצר הקשר, והקשר, האיכות של הקשר, הוא זה שקובע את המשך הכנס. כלומר, אני באמת צריך קודם כל להרגיש את הקהל. ואני לכן לא מתכונן להרצאות האלה, אפילו לסדרת הרצאות. אני פשוט לא יודע, כי אני לא יודע מי יהיה מולי. וזה מה שיורה לי בסופו של דבר. אז אתה צריך להרגיש את הגל ואז להמשיך. כן, אני צריך לעבוד רק בהתאם אליהם. למרות שההרצאה הראשונה בערבה הייתה מאוד חזקה על הכוונה. וההרצאה השנייה הייתה מאוד חזקה על היראה, כולם, בקיצור, כולם זוכרים שזה מיד היה מאוד חזק. כי ככה זה היה, מלכתחילה הגיעו גברים למקום סגור,
הם התאספו שם ברצון כזה אחיד, וגם מקסים ממוסקווה הגיע, ועוד כמה אנשים מאירופה ומאמריקה. אז זה היה צוות מאוד חזק, ולכן זה הצליח. וכמובן גם השמיים שעזרו לנו מאוד, כמה מים ירדו עלינו. נשארו 5 דקות, בוא נדבר על כנס. יש אולי שאלות על הכנס בצורה קונקרטית שאנשים עוד רוצים לדעת? בינתיים לא. אז לאיזה גל אתה מצפה? אני מצפה מאנשים שיגיעו מוכנים, יודעים בצורה מקסימלית מה יקרה שם, מבינים את מהות הכנס עצמו, את מטרה שלו, טעונים, כן, טעונים מלכתחילה, שנכללים, מתכללים מהר ביניהם, בלי היכרויות וכאלה. אני יכול לא להכיר אף אחד שם, אני רק יודע שכולם הגיעו בשביל להתחבר, ובהתחברות הזאת לראות ולהרגיש את המדרגה העליונה שמעלינו, הדרגה הבאה של העולם. מה הדרישה שיכולה להיות? דרישה אחת, לעזוב ולהשאיר הכל, כל מה שיש להם, מעבר לגבולות של המקום שנמצא בו, במקום ההוא, הזה, צריך להיות בוער רק רצון אחד, להידמות, הידבקות באור, שהאור יתבטא בו. זהו. יש עוד שאלה? אין. איך אפשר למשוך בעל לכנס? לא צריך למשוך בעל לכנס בשום פנים ואופן. אני לא חושב שבכלל צריך לאלץ מישהו או למשוך מישהו. עדיף שהאדם לא יבוא מאשר שהוא כן יבוא ויראה שאנחנו מדברים על איזה נושאים מופשטים. להפך, עדיף שיגיעו רק אותם אנשים שיכולים ביחד איתנו לעזור ולהתחבר, ואלה שבספקות ולא רוצים, לא משתוקקים, אל תמשכו אותם, בבקשה לא. אפילו תמליצו להם לא להגיע, שיגיעו רק האלה. לא סתם, אנחנו בכנס בערבה, אני שמתי כאלה תנאים רציניים. זה הפצה, זה לימוד מתמיד, זה תשלום המעשר. מה עוד היה כדרישות? ערבות? ערבות שתהיה בין כולם, וכך הלאה, כן? אז אני מבקש מכם, אל תקראו מן הסתם כך לאנשים לכנס שלנו, כי זה כנס פנימי שלנו. הוא דווקא נעשה על ידינו בכדי להתחבר, והאדם שלא מבין את זה, האדם שעוד לא משתוקק לזה, לא צריך לכפות עליו. אז דרישות מאלה שלא באים לשם, אלה שנשארים מאחורי המסך, אלה שנשארים מאחורי המסך, אני ממליץ לכם, תעשו כך שלא תרגישו את המסך, שתרגישו את עצמכם ואותנו ביחד, שנתעלם מעל מה שמפריד בינינו, המרחב והקשרים הווירטואליים האלה, שאנחנו נרגיש, למרות שאנחנו רואים ומרגישים את עצמנו רק דרך המכשירים, אבל הלב הוא אחד, והוא נמצא במקום אחד, בשבילו אין מקום. לא בווילנה ולא באותם מקומות שאתם נמצאים בו, המקום הזה מעל לכולנו. הוא מעל לכל המכשולים האלה שלנו בצורות הזמן, או התנועה, או המקום. אנחנו יחד. ואני מקווה שלקראת סוף השבוע הזה אנחנו נרגיש את זה, וביחד במקום ההוא, אנחנו נרגיש גם גילוי הבורא. נשאר לנו 0.5 דקה, רבש במאמר מטרת הבריאה, אחרי העיבוד שלך, כותב כך: התאספנו כאן כדי לייסד את מטרת החברה לאלה שמשתוקקים להשיג את חוקי הטבע ולעקוב אחריהם. אנחנו התאספנו כדי לעבור את הדרך יחד, להתעלות מעל דרגה לא מוכרת על ידי לחצים של הטבע, על התפתחות מודעת בדרגת האדם, לעלות לדרגת האדם. אני אומר שלום כאן לכולכם, נתראה בסוף השבוע, אני מקווה שנתראה כולנו, ויהיה קשר טוב, גם קשר טכני וגם קשר לבבי. להתראות, תהיו בריאים, נתראה. ביי חבר'ה.